שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעורים בקבלה למתחיל, הקדמה לפנים מאורות ומסבירות, עוד ג' בסופה. אנחנו, זה עוד קצת כבדה, אז אנחנו נסכם אותה, את מה שלמדנו בשיעור הקודם, ואז נמשיך אותה, אבל כרגלנו נפתח בציטוט המדבר בשבח הפנימיות ומעלת ההתעסקות בה, שזו מטרותינו כאן. אני קורא מליקוטי תורה לאדמור מחב"ד, פרשת כי תבוא. חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר השבוע. ביום שבת קודש יהיה לכם שיעור קבוע ללמוד בזוהר הקודש מסדר השבוע, וזה יהיה לכם חוק ולא יעבור. הכנה דרבה, המאור שבא, מחזירו למוטב. הכוונה לתורת הסוד, במסכת סוטה, דף חפה א', עבירה מחפה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. פירש רש"י, לכבות את האהבה הזו, תורה דכתיב, הביאני אל בית היין, ודגלו עליי האהבה. יין סוד, עד כאן לשונו. ונראה דרש"י בא להשמיענו כדברי רבותינו מתלמידי הבעל שם טוב, הקדוש זיה, כי מה שכתוב בתורה, המאור שבא, מחזירו למוטב, לא על פלפולי התורה הנגליות לנו בלבד נאמרו הדברים. דרי עינינו רואות ההפך הרבה פעמים, בעוונותינו הרבים. כמו שכתוב בזה בסוד דרך האמת. ובשאר ספרי הקודש, ובפרט בספרים המעוררים ומלווים לבבות בני תורה ללימוד חוכמת האמת. וכמו בספר סור מרע ועשה טוב וכו' וכו'. עיין שם בעיקר על מי שלומד ומאמין בפנימיות התורה וסודותיה, אשר תמונים בתורה, אז יזכה בלימודו לדבקות והשם ברך ומאור שבא מחזירו למוטב, נקודה. אומר פה דבר מאוד יפה. אומר גם בעל הסולם את זה בהקדמה לטס, בהקדמה לפנים מאורות ומסבירות, מה שאמרנו בהתחלה, ועוד ידבר מזה. מה זה המאור שבא? שבא דהיינו בפנימיותה, בתוכיותה. דווקא הפנימיות, המאור שבא, יכול להחזיר את האדם למוטב. ולחיצוניות התורה בלבד, מאוד מאוד קשה שהמאור שבא יחזירו למוטב. ומה זה לחזור למוטב? שיזכה בלימודו לדבקות בהשם יתברך. דהיינו שהלימוד יביא אותו להשוות הצורה, למדרגת לשמה, למדרגת נשמה. אנחנו נקרא מה אומר רבי אביר יעקב, הסבא של הבבא סאלי הקדוש, מה הוא אומר על הנושא הזה. הוא אומר דברים מאוד מעניינים ומפחידים. הרי אנחנו שכחנו מחורבן הבית וזה יידרדר, שכחנו מה המטרה שאנחנו לומדים תורה. מה המטרה שאנחנו לומדים תורה? שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, להגיע מתוך שלא לשמה, ללשמה. אבל אסור להישאר בלא לשמה. והלא לשמה זה רק צד המעשה, בלי הכוונה, בלי הפנימיות. אבל כבר נאמר, מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. אז אוקיי, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל כמה זמן? נביא עוד ציטוטים בהמשך ונעסוק בזה, אבל תראו, כל עוד גדולים אומרים אותו דבר. שהעיקר זה חוכמת האמת, זה מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שזה הפנימיות שבתורה, שהיא נמצאת בכל התורה, גם בפשט, בכתב, ברמז עוד הסוד. אבל, בדור הזה אנחנו כל כך רחוקים, מחורבן הבית זה התחיל, שאנחנו לא יודעים להפיק את חוכמת האמת מהתורה. אני קורא את התורה, אני קורא הלבן, אני חושב שמדברים איתי רק על לבן הגשמי שהוא הרשע, ולבן זה בכלל הלובן העליון, אז איך זה מסתדר? אלא אנחנו חייבים להשיג את פנימיות התורה. ורק המאור שבא יכול להחזירו למוטב. ודייקו חז"ל, בא, דהיינו בפנימיותה. נמשיך בציטוט המדהים הזה. וזה שכתב רש"י בפירוש על איך דיין עבירה מחבת תורה. דהיינו אהבה שנקרא יין סוד כנזכר. וכן מצאתי כדברים האלה בירושלמי חגיגה. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. המאור שבא היה מקרבן, השאור שבא היה מקרבן לתורה. הוא פירש בקורבן העדה, המאור שבא רמז לסודות החוכמה. עיין שם, וזה שנאמר בפסחים, המור שבא, וירושלמי הנזכר איתה השאור שבא, היינו המעמיד, שהוא עיקרו. שדות התורה, כמו שכתוב בקורבן העדה, דעיקר הם הנסתרות, זה המחזיר למוטב. למה אנחנו צריכים בכלל לחזור למוטב? אנחנו נדבר על זה, אני ממליץ לראות את המאמר לסיום הזמר, אבל אנחנו פה באנו לתקן, תורה ומצוות ניתנו, לזכך את ישראל, לזכך את הרצון לקבל, את יצרה, בראתי יצרה, בראתי לא תורת אבלין, אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, לא מתארים את הלב, דיברנו רבות על המראה הגשמית בשיעור הקודם, בעוד ג' חלק ב', אומר הבעל שם טוב על זה, זה כמו שאני מנקה את המראה, אוקיי? יש לי מראה מלוכלכת, אני מנקה אותה. אבל אני רואה עדיין לכלוך, ועדיין לכלוך. אז אוקיי, נכון, אני צריך לנקות את המראה, אם מראה מלוכלכת, אני לא יכול לא יראה כלום. מה זה מראה נקייה? תורה ומצוות. אמס, מה שאמרנו בשיעור הקודם, הם מסדרים לי את העיוות במראה, הם מעין יוטיוב, צינור כזה, לעני שלנו, לעולם הרוחני, לכלי האמיתי. הם מגשרים בין העולם הזה לעולם הרוחני. כי המצוות הן בסוד ענף ושורש. אבל זה לא מספיק רק הענף. אני צריך להתחבר גם לשורש. זה אומר הבעל שם טוב, אם אתה אדם מנקה מראה והוא רואה עדיין לכלוך, אז אומרים לו, שוטה שכמותך, אל תנקה רק את המראה, תנקה את הפנים שלך, ואז לא תראה לכלוך. אז אדם שזה רק את החיצוניות, דומה למי שמנקה רק את המראה, אבל מה קורה עם הלב? כמו בפסח. אנחנו לא באנו לנקות רק את החמץ הגשמי. החמץ הגשמי הוא סימן שבא לעזור לנו לנקות את הגאווה, את החמץ הפנימי. לכן אנחנו חייבים לחבר בין החיצוניות לפנימיות. בין הלא לשמה, שזה כל צד המעשה, צד החיצוניות ללשמה. ויש קטיעה שמחורבן הבית נשארנו באמצעי, נשארנו במעשה ואיבדנו את הנקודה הפנימית. לא איבדנו לגמרי חס ושלום, אבל כלל העולם איבד את זה. והצדיקים, החסידות, המקובלים, הם בעצם מחזירים לנו את זה. ואנחנו נקרא הרבה כתובים, יש כל כך הרבה דברים שעוסקים בנושא, איך כל העולם בנוי רק על זה. לכן, אומר מה שאומר, ונסיים בציטוט מאוד יפה, ציטוט, מהרבי מלובביץ', החכה לו בכל יום שיבוא, דיינו למשיח. מי שלומד זוהר מחכה ורוצה באמת את המשיח, כי הוא פועל כל רגע לביאת המשיח. הרי מה זה המשיח? גדלות ההשגה, כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה. אז אם אני לא לומד זוהר, איך אני אגיע לגדלות ההשגה? משמע, אני מרחיק את המשיח, אני מעכב את הגאולה. וזה הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה מפורש, בתיקוני הזוהר, בתיקון למד למשל. מי יודע יותר מרשבי? ממשיך ואומר, הרמב״ם בפרק י' א' מלכות מלכים, כתב המלך המשיח, וכל מי שאינו מאמין בזה, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, זה הלכה שחייב להאמין במשיח, י' ג' העיקרים. אלא בתורה ובמשה רבנו, ראינו מה קרה לקורח. הנה כן יסוד האמונה בביאת המשיח, הוא להאמין בבו ולצפותו לביאתו, הרבי מלובביץ'. ציטוט מאלון של חב"ד. ומה מבטא את הציפייה, כמו שהרבי אומר, רבי מלובביץ'? מי שלומד זוהר, מחכה ורוצה באמת את המשיח. זה הביטוי, זה ההוכחה שרוצה את המשיח. ואם הוא לא לומד זוהר, אז מה הוא רוצה? אוקיי, זה מספיק. אני כל שיעור אביא ציטוט, ככה, איך אומרים? מוטב נהיה מיושבי בית המדרש, ולא מיושבי באר שחת. לכן, נביא כל שיעור ציטוט, אחד או שתיים, בהתחלה, בסוף, כמו שעשינו עד עכשיו, ככה לזכור מה המטרה, שלא נפספס את המטרה. והגיע הזמן להמשיך בלימוד. אני אסכם את מה שלמדנו, אצייר, כי זה היה עוד קשה, לפני שאנחנו נתקדם בהמשך האות. אז אוקיי, נצייר קצת. אוקיי, אנחנו ממשיכים בלימוד. נצייר קצת. שנייה אחת. אוקיי, אז ככה. אמרנו בשיעור הקודם שיש באדם דומם, שמח, חי, מדבר. אוקיי? דומם. אז כנגד רצון לקיום, כנגד כל רצון בסיסי שהוא בא בצורה אוטומטית, נשימה לא מודעת וכולי וכולי, כל רצון פשוט קיומי בסיסי שאנחנו לא צריכים לעשות עיכול, לא משנה, וכולי וכולי. זה כנגד המון העם. אוקיי. אז זה הדומם. שמח, שזה כנגד השירים, זה כבר כנגד הרצון לגדילה. זאת אומרת, אני רוצה כסף, רכוש חומרי, אכילה מופרזת. זה יכול להתבטא בהמון דברים, שזה כנגד גם עשירים. עשירים, לא מדובר על עשירים כספית, אלא זה מושג שמייצג רצון לגדילה, להתפתחות. זה כנגד תאווה, כוח התאווה. שהוא קרא לזה כאן עשירים. עכשיו, חי, שזה צד מאוד חזק אצל האדם, זה רצון לממשלה. זה אומר כבוד, שליטה, שליטה, כבוד, ממשלה, פוליטיקה, להיות בעל דעה, כל דבר שמחזק לנו את הרצון הזה. שזה כנגד כבוד. זה רצון מאוד חזק באדם. זה רצון גם ליחסים חברתיים, לתשומת לב, לתענוגים נפשיים. ההבדל בין הצומח לחי, שפה אני מקבל את התענוג מחומרים נמוכים יותר ממני. כמו חומריות. הרי אם יהיה לי הרבה בניינים, זה לא באמת ימלא אותי. הרי מה יעזרו לי 100 בניינים? לפעמים מילה טובה, אחת, מבן אדם שאני מעריך, היא כמו הרבה בניינים. וגם אני נמשך להרבה בניינים, או הרבה כסף, או הרבה זה, הרי למה אנשים רוצים כסף, רוצים כל, את כל הרצונות האלה למשל? למה הם עושים את זה? כדי לפצות על זה שהם לא מקבלים פה, בחי. עכשיו זה עוד לא מדבר אפילו, אני כרגע פה, אבל לכן אנחנו מאוד חזקים ברצון הזה החי. למה? כי זה צד האדם ברמה הרגילה. אבל פה זה גם רצון שהוא חזק, אבל הרצון הזה הרבה יותר חזק. כי פה אני מקבל תענוגים נפשיים, ופה אני מקבל תענוגים שהם חומריים. למשל, שניצל. אני יכול לאכול 2 שניצלים, 3, כמה אני יכול כבר להכניס, אבל כבוד זה רצון מאוד גדול, אני יכול לקבל כבוד מכל העולם, יכול לקבל כבוד מ-100,000 איש, ממיליון איש. זה לא נגמר, זאת אומרת, זה נגמר, אבל ביחס לצמח זה כמעט אינסופי. לכן, זה רצון מאוד חזק. אנחנו הרבה פעמים מפצים, בגלל שאנחנו לא מצליחים לקבל כבוד או תענוג או הערכה, וכל התכונות האלה שאנחנו רוצים, או שייכות, אז אנחנו אוכלים הרבה, אוכלים מתוק, בורחים לכאן כדי לשכוח מפה. אבל זה לא עוזר לנו, כי אנחנו רוצים באמת את זה. זאת אומרת, הרצונות האלה הם גם בקדושה, גם בתומה, גם בקליפה, הם בכל המדרגים. עכשיו, מדבר, זה צד האדם כבר. זה נקרא רצון למושכלות. חכמים. קנאה. זה הכוח שפועל על הרצון. עכשיו אנחנו נעים בין כל הרצונות, הוא ידבר על זה בהמשך האות. עכשיו, זה המדבר, זה כבר צד האדם. למה? כי לא רק פה אני יכול לקבל תענוג, כמו שדיברנו, שהאדם יש לו את השכל ואת הדמיון. והרצון למושכלות, הצד של החכמים, הקנאה, הוא הרבה הרבה יותר גדול מכל הרצונות האלה ביחד. יותר מזה, הם כמעט לא נספרים ליד עולם. כי כאן הרצון הזה מוגבל מאוד בזמן ומקום. וכאן, למשל בשכל, בחוכמה, אני יכול לעסוק בהמון דברים שהם מחוץ לי, שהם היו, שהם יהיו, להמציא דברים, לשכלל דברים. זה רצון שהוא לא נגמר כמעט. בחי למשל, אני מקבל את התענוג ממדרגות שהן שוות לי. פה אמרנו שאני מקבל תענוג ממדרגות נמוכות יותר ממני. למה? כי אני נע פה. פה אני מקבל תענוגים באותו רמה שלי. אני בן אדם, אני רוצה יחס, אני רוצה הערכה. זה תענוגים, מזונות נפשיים זה נקרא. אבל אני מוגבל למקום שאני נמצא בו. כמו שרואים, בעל חי זה בעל חי. בהמה זה מלשון במה. כמו שהיא נולדת, ככה היא תמיד תהיה כל החיים. אבל בצד האדם, אני יכול לקבל תענוג מדברים שהם מחוץ לי, ודברים שהם למעלה ממני. כמו שהוא אמר לנו על הרצון של המדבר, אמר לנו, אשר כוח הפועל שבהם בלתי מוגבל בזמן ומקום. דיינו, אני יכול על ידי השכל, על ידי הדמיון, להתחבר לדברים ולרצונות שהם מחוץ לי, מחוץ למקומי, מחוץ לזמני. משהו שאני לא יכול לעשות בחי ובצומח, ובוודאי לא בדומם. אלא כללי הוא מקיף לכל פרטי העולם ולכל הזמנים. אני יכול ללמוד מה שהיה לפני מיליון שנה, מה שיהיה בעוד 2 מיליון שנה. רואים שהאדם הוא יצור שכלי. הנמלה היא מכינה לחורף, לקיץ, אבל זה אינסטינקטים, זה לא משהו שהיא עושה מחוץ לעצמה. היא לא באמת אופסת מחוץ לעצמה, זה הכל בתוכה. אבל האדם יש לו את היכולת לפעול מחוץ לעצמה. זה מגיע לו מצד הבורא שבו. משמע, אז רגע, נקרא את הכתוב עוד פעם, כאמור לאל, וכן מטבע יש הקינה יכללו מקפת לכל המציאות ולכל הזמנים. כי זהו משפט הקינה, שבאם לא היה רואה זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. נמצא שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו, שהם הכל בני אדם וחווה, מכל הדורות, אשר על כן אין קצה לכוח הפועל הזה, ועל כן הוא מכשר לתפקידו הנעלה. זאת אומרת, ברצון של המדבר, אני לא מוגבל למקומי. אני יכול לצאת מחוץ למקומי ומחוץ לזמני. ואנחנו כבר צריכים עוד ציור על זה. ונדבר, אני יכול לנוע מעבר לזמן ומעבר למקום. ברמה הפשוטה כסימן, אתם רואים שאנשים ממציאים דברים, משכללים דברים, ביצירתיות, בדמיון. אני מדבר ברמה הגשמית ביחס לבעלי חיים. השכל, היצירתיות, לוקחת אותנו לעולמות אחרים לגמרי. אבל זה רק כוחות שאנחנו בכלל לא ממצאים 2% או 3 מהם. כי הכוחות האלה של צד האדם הם בעיקר מתבטאים בצד הרוחני שלו. מה זה הצד הרוחני שלו? לא רק שאני יכול, בשונה מבהמה, לחשוב מה היה בעבר, או מה היה, ולא כאינסטינקט, אלא כמושכל, מה היה בעבר, או מה היה לפני 3,000 שנה, או מה אברהם אבינו עשה פה או שם. לא רק שאני יכול לחשוב על זה, אני יכול דרך המחשבה הזאת לעורר בי חסרונות. לעורר בי חסרונות, ולהשיג אותם בתוכי. למשל, אני לומד על אברהם אבינו, שהיה לפני 2,000 שנה. אז על ידי כוח הזמן וכוח הדמיון, אני יכול להשיג ולהרגיש כמו שאברהם אבינו השיג לפני 3,000 שנה. משמע, אני לא מוגבל כמו בעל חי בזמן ומקום, אלא אני יכול לפעול מחוץ לזמן ומקום. עכשיו, זמן ומקום זה מושג יחסי. כרגע אני מדבר על היחסיות בין צד האדם לצד החי בזמן ומקום. כי אנחנו נראה שכל הגשמיות עצמה היא נתונה לזמן ומקום. זאת אומרת, נכון, אני מצד אחד יכול לחשוב מה היה פעם, אבל אני עדיין תחת החוקים של המראה הגשמית, שהיא כל כולה נתונה לזמן ומקום, להיעדר חילוף ותמורה. אבל יש את הכלי הרוחני שהוא באמת מעבר לזמן ומקום, והוא לא נתון לחוקים האלה של הנפרדות, של הנפסדות ושל ההיעדר. אנחנו תכף נגיע אליו. לכן, כוח המדבר נותן לי את היכולת לפעול מעבר לזמן ומעבר למקום. הזמן זה כנגד השכל שבאדם, המקום כנגד הדמיון. כפי שאנחנו רואים, על ידי החוכמה אנחנו יכולים להשיג דברים שאין לנו אותם. עכשיו, בהמה לא יודעת לעשות את זה. בהמה היא יודעת לעשות את מה שיש לה, את מה שהיא קיבלה במקומה. והאדם יכול לפעול מחוץ לגבולו, מחוץ לעצמו. לכן הוא כל כך משבח את צד הקנאה, והוא לא מדבר על קנאת חמורים, קנאת חומר, אלא קנאת סופרים, שזה קנאה של צורה, שאני יכול לייצר בי חסרונות חדשים. והרצון הזה הוא אינסופי, כי אם נגיד אני אחשוב על כדור הארץ ככדור בתוך עצמו, אז הוא מוגבל, אבל אם אני חושב על כדור הארץ ביחס לגלקסיות אחרות, ביחס למרחב אחר, זה אינסופי. אם כדור הארץ היה מתפעל רק מתוך עצמו, אפילו לא רואים אותו על המפה, אבל אם הוא קשור לכל הגלקסיות, לכל המרחב, ויכול לקבל אווירה ולהתקלל ולהיות מושפע, אז זה דבר אחר לגמרי. עכשיו, אם ככה, יש לאדם את השכל ואת הדמיון. שזה כנגד חוכמה ובינה. אוקיי. עכשיו, כדאי לראות את השיעורים הקודמים כדי להבין את המהלכים שאנחנו מדברים פה, אחרת יהיה קשה לעקוב. אוקיי. עכשיו, רוחניות, גשמיות, זמן ומקום, נצח. כלי אמיתי, כלי אשלייתי. כמו שהסברנו ברחבה בשיעור הקודם, וכדאי לראות את זה, אני רק מסכם, צריך לחזור על הדברים. רובנו נמצאים כאן מתחת תחתית עולם העשייה בתודעה הגשמית. שהתודעה הגשמית היא כמו צעצועים. וקראנו לזה מראה גשמית. עכשיו, כל הרצונות שהם פה הם רצונות מאוד מאוד קטנים שהם נתונים לזמן ומקום עדר חילוף ותמורה. אנחנו מתחילים מפה, אבל למה? כי אי אפשר לתת לנו להתאמן ישר על הנצח, על דברים רוחניים. אנחנו צריכים לעבור תהליך, לעלות מעלה מעלה על סדר המדרגה. אבל כל פעם שהאדם מאמן את עצמו ומתקן עוד רצון ועוד רצון, לאט לאט הוא עולה לפה, לרוחניות, לנצחיות. אבל צריך להבין שהמראה היא רק מפגישה אותנו עם האני שלנו, עם הנשמה שלנו. אומר בעל הסולם במאמר הזכירה, מופת גלוי, אין חיסרון בגשמיות כלל. אמנם כל חיסרון ושלמות תבוע ברוחניות. זאת אומרת, הכלים, מה שלמדנו בשיעור הקודם, מה זה כלי, מה זה חיסרון, מה זה רצון, הכלים האמיתיים, הם נמצאים פה. הבורא לא ברא פירורים, צעצועים, דברים זמניים. זה רק אמצעי, זה רק סימולציה שעוזרת לנו לאמן את הנפש שלנו, אבל הכלי האמיתי נמצא ברוחניות. רק מה, אנחנו לא יכולים ישר לפעול פה. אז דרך זה אנחנו נפגשים ומגרים את הכלי הרוחני. אבל את התוצאה ואת התענוג ואת החוויה, איפה נקבל באמת? בכלי הרוחני, לא בכלי הגשמי. לכן, הדומם צומח חי מדבר. הם נמצאים גם בכלי הרוחני כמובן, שהם בעצם דלת מדרגות של הרצון לקבל. כנגד חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. אבל הם מופיעים גם כאן, בעולם הזה. דומם, צומח, חי, מדבר. כפי שאנחנו מכירים אותם בפשטות. דומם זה הרצון להתקיים, צומח, עשירות ותאווה, חי, יחסים חברתיים, תשומת לב, הערכה, מדבר, חוכמה, משכלות, תענוגים גבוהים מאוד. אבל כאן הם עדיין מוגבלים לדברים גשמיים. למה? כי גם אם באמצעות השכל פיתחתי דברים חדשים, או חקרתי דברים אחורה בזמן, נגיד מצאתי עצמות של דינוזאור, מצאתי תגליות, מצאתי נפט, השתמשתי בכלים האלה של השכל והדמיון, שהם מאוד משוכללים, אבל השתמשתי איתם עדיין במראה הגשמית. אז נעתי בזמן קצת, ביחס לחי צומח דומם, על ידי השכל. אבל אני עדיין כל כולי תחת הזמן והמקום הכלליים של התודעה הגשמית. לכן, מה אני צריך לעשות? להשתמש בכלים האלה, אבל לא בשביל שהם יבואו וישארו פה, לא בשביל המראה הגשמית, אלא כדי להתחבר למראה הרוחנית, לאספקלריה הרוחנית, לכלי הנצחי. עכשיו, איך אני יודע לחבר בין זה לזה? מאיפה לי לדעת איך לעשות את זה? איך אני אחבר בין החיצוניות לפנימיות? זה התורה מלמדת אותנו. היא מדברת איתנו בשפת הענפים, זה השפה של העולם הזה, של שפת המקובלים, ומספרת לנו על העולם הרוחני, על העולם הנצחי. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להכיר את העולם הזה. זה כמו ידברו על אהבה עם מישהו שלא חווה אהבה. זה כמו ידברו על טעם של גלידה עם מישהו שלא טעם אף פעם גלידה. אז איך הוא יבין? אבל מה? האמת שאנחנו כן טעמנו גלידה רוחנית. איפה? במלכות אין סוף. לא דיברנו עליה, אבל זה מה שלומדים בחוכמה, במחשבת הבריאה. לכן זה קיים בנו בתת מודע, בתת מודע הרוחני שלנו. אנחנו צריכים אבל לגרות ולהאיר את התת מודע הרוחני שלנו. לכן אנחנו פועלים פה בעולם הזה, מניח תפילין, נותן צדקה, שם ציצית, מטייל בטבע, לא משנה, אין בפעולות פשוטות, ואין בעיקר על ידי תורה ומצוות. אבל לא בשביל להישאר פה במעשה, אלא בשביל שהם יחברו אותי לפנימיות. לכן מצווה בלי כוונה זה גוף בלי נשמה. כי אם המצווה היא באה רק בשביל המראה, אז פספסתי את העניין. אני חייב שהמצווה תחבר אותי לעולם הרוחני. עכשיו, זה גם מדרגה לקיים את המצוות רק פה. זה נקרא דומם דקדושה. אבל זה לא מספיק. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקבל, זה לא עובד ככה, כמו שאמרנו, לאנשים וקטנים, מספרים את זה, עד שתתרבה דעתן, והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה לאט לאט. מה שאומר הרמב״ם, איזה רז? לשמה, שחייב להשיג פנימיות. עכשיו, בהתחלה לא מגלים לכל אחד, אבל בדור המשיח, צריך לגלות את זה לכל אחד. למה? כי הפוטנציאל הגיע למדרגה של מקטנם ועד גדולם. לכן, הבורא, הוא לא רוצה, זה לא עובד ככה. שמרתי 20 שבת, הנחתי ככה וככה תפילין, ככה וככה מצוות, אני אקבל שכר בעולם הבא. לא, הבורא לא ירצה שתסתפק בדירת שתי חדרים בגן עדן. הוא רוצה שיהיה לך פנטאוס בגן עדן. עד שלא תשיג פנטאוס בגן עדן, אתה חוזר בגלגול. כל אחד כמובן יש לו את הפנטאוס שלו. לכן, המטרה שלנו לתקן את כל הכלי הרוחני. וזה עושים על ידי תורה מצוות עם כוונה. רק כשיש את הכוונה מתחילים לתקן. לפני זה, זה רק מסגרת ששומרת עלינו. מכינה אותנו. שומרת על הפרי. אבל איפה הפרי מתוקן? כאן. זה נקרא בכללות לשמה. תורה ומצוות לשמה. מה שאומרים הגדולים והרמב״ם, שגדולה אחת מצווה לשמה, מאלף שלא לשמה. מה זה לא לשמה? שאני פועל רק את החיצוניות שבתורה. לכן, אם אני קורא את התורה רק כסיפורים, ורק כהלכות בעולם הזה, שזה גם חשוב אגב, זה צד שבהחלט הוא חלק מהיהדות, וחלק יסודי. אבל בדור המשיח אי אפשר להישאר בצד הזה. חייב להגיע ללשמה. מה זה הלשמה? לפי סודות התורה. אני לומד איך המראה הזאתי, מה היא צריכה לעורר בי פה. עכשיו, לפי מה מתעורר לי פה? לפי הכוונה הפנימית שאני עושה. ומה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו? את הכוונה הפנימית. לכן, תורת הנגלה מלמדת אותנו איך לפעול, איזה פעולות לפעול במראה עצמה. דיינו בעולם הזה, במציאות האשליה, או בחלום, כי העולם הזה הוא כמו חלום. מה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו? מה הכוונה הפנימית שאנחנו צריכים לעשות במעשה? עכשיו, אין זה בלי זה. זה לא עשיתי 20 מצוות וקיבלתי עולם הבא. לא, כשאדם עולה למעלה, שואלים אותו, עסקת במשנה, בהלכה, למדת חוכמת הקבלה? לא, מחזירים אותו בגלגול. למה? כי בעולם הזה, הבא, אין מראה גשמית, אין תפילין גשמיות. יש תפילין רוחניות, לכן לא מספיק שאני אעלה לפה עם תפילין גשמיות. אני חייב גם את התפילין הרוחניות. מה זה התפילין הרוחניות? מדרגה מסוימת. אותו דבר יין. אומרים לנו, תעשה קידוש עם יין. עכשיו, אמרנו, התורה היא לא עוסקת רק בעולם הזה. כמו שקראנו בבין ציטוטים רבים. היא עוסקת בעולם הזה כאמצעי להתחבר לעולמות העליונים. אבל המטרה היא פה, בעולמות העליונים. יין, למשל, בשבת. אז אני יכול לקדש על יין בשבת רק ברמת המעשה, וזו מצווה ודאי חשובה ויקרה. אבל זה רק דומם דקדושה. אני צריך להשיג את הפנימיות. מה זה פנימיות? אומר הזוהר הקדוש, יין זה סוג של מוכין, של מדרגת חוכמה. יין זה לא יין גשמי. היין הגשמי, איך אומרים, יצא יין נכנס סוד. הוא רק בא לגרות לי ולעורר בי את היין הפנימי. מה זה עין הפנימי? עינה של תורה, זה מדרגה של השגה רוחנית, כסימן, כמו שהיין קצת מטשטש לנו את התודעה הגשמית, ככה האמת, הנצח, מטשטש לאדם את העולם הזה. נותן לו להשיג מעבר, להתחבר פנים על הלב, זאת מעלתה של החוכמה, היא לוקחת את האדם מעבר לפרטים, כאילו כמו שיין עושה. אבל יין עושה את זה ברמה של צעצוע. יותר מזה, גם סמים, כולם לוקחים היום סמים, דיברנו על זה, סליחה, לא כולם, חס ושלום, הרבה לוקחים היום סמים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, למה? כי הם לא הצליחו לקבל תענוג מהדומם, צומח, חי, ואפילו מדבר, כמה אתה יכול ללמוד על אסטרונומיה, זה נגמר איפשהו, אפילו היקום עצמו פג תוקף, אנרגיה אפלה, חורים שחורים, הכל נגמר איפשהו. אז מה מנסים לעשות? דווקא אלה שהתמלאו מכל זה בצורה טובה, והרבה פה, כי זה הממוצע, לוקחים סמים, או חומרים, או לא יודע מה, כי הם רואים שהתענוג לא נמצא פה, אז מה הם מנסים לעשות? לטשטש את זה, להרגיש משהו מעבר. אז מה הסמים עושים? מגרים ומעוררים חזק את כוח הדמיון. אבל זה לא דרך נכונה לעורר, זה אחרי זה גם שובר את הדמיון ופוגע באדם. לכן כתוב שהתורה היא שם חיים, או שהיא שם המוות. מתי היא שם החיים? שם חיים. שם מוות. שם החיים, כשהיא לוקחת אותנו לפנימיות, למדרגת הלשמה. שם המוות, העוסק בתורה שלא לשמה, טוב לשוטף איך שילטו על פניו, טוב לשלו נברא, כהולך לשפחה מנאפת, אומר השלה הקדוש. ועוד רבות ורבות ורבים הציטוטים, אבל היא גם שם. למה? כי שם, מה זה שם? לוקח אותנו מעבר לחושים. זה ההגדרה של שם לעניין שלנו. אבל כל הסמים הגשמיים ואפילו יין, ולא משנה אלכוהול או כל דבר שתיקחו, זה עדיין משחק רק בתוך העולם הזה. זה קצת, כן, אולי קצת מגרה, אבל לא יותר מזה. כדי להגיע לפה, צריך כבר מדרגה רוחנית, השגה פנימית. וזה חוכמת הקבלה. עכשיו, האמת, זה נקרא, השם המקורי של זה, זה חוכמת האמת, לא חוכמת הקבלה. פשוט חוכמת הקבלה זה הכלי הכי גבוה להשיג את חוכמת האמת. למה? כי התורה היא כולה פנימית, הגמרא, סיפורי התורה, המדרשים ודאי, זה סודות עליונים ועצומים. רק אנחנו לא יודעים, ובפרט, אפילו החכמים, ובפרט מחורבן הבית, שהתנתקנו מהעולם הפנימי, ובגלל זה נחרב הבית. לא נחרב בגלל סיבה גשמית, הוא נחרב כדי לבטא איזה תהליך פנימי שעברנו, ולכן הלכנו לגלות וכל מה שהיה. יותר מזה אומרים שהיו הרבה אסונות, אפילו השואה, אומרים שבעל הסולם בא, ואמר לרבנים, אתם חייבים ללמוד פנימיות, זה מה שיציל את העם. יש הרבה סיפורים וכתבים על העניין. אבל לענייננו, המציאות החיצונית פשוט היא מגרה אותנו, פחות או יותר, כדי שנעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות מבפנים. לכן, חוכמת הקבלה, המאור שבא, מחזיר עולם מוטב, בא בתוכה בפנימיותה. היא מלמדת אותנו להשתמש בזה בשביל זה. אבל כדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו צריכים לדעת מה זה זה. וזה נקרא שפת ספר השמיים, שזה השפה של הזוהר, שפת הספירות, שפת הקבלה. עכשיו, חוכמת האמת, אמרנו, היא נמצאת בפשט, כי חזל, התנאים, האמוראים, הם לא למדו את ההלכה רק מבחינה גשמית. חז ושלום, הוא אומר, כי לא לחינן כפי רצונה פסקו, אלא תמאת האור איסור ויתר קשור ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע, כך אומר רבי חיים ויטל. פשוט הם היו צדיקים מספיק כדי לעשות את זה, אפילו מפשט התורה, ואפילו מהגמרה. בדור הזה, כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. למה? כי אנחנו תופסים את התורה בחיצוניות גמורה. אני קורא על אברהם אבינו, אני מבין את זה רק בגשמיות. אני לא מבין שאברהם זה מדרגת החסד שבתוכי, שזה קו ימין, אני לא יודע איך לנהל את זה. אני אפילו לא מרגיש מה זה מבחינה פנימית. ופה נכנסת הקבלה, פנימיות התורה. היא מלמדת אותנו את כל המפה הרוחנית, שהיא בעצם נמצאת בתת מודע הרוחני שלנו. אנחנו רק צריכים להביא אותו למודע, על ידי הלימוד, תלמוד תורה כנגד כולם, ואז אנחנו גם יודעים איך לכוון במצוות. וכשאנחנו מכוונים במצוות, אז אנחנו מתחילים לתקן. לכן לא תמיד מרגישים אור גדול בתפילין, בציצית. לפעמים אני נהנה יותר מגלידה, ומה זה גלידה? זה פירורים. איזה אור יש בגלידה? ועדיין אנשים נהנים יותר מגלידה מתפילין. איך זה יכול להיות? כי בלי הכוונה, אני לא מרגיש את האור שבתפילין. כמו שאמרנו, יש את הרגע איתין, אומר הזוהר הקדוש, ותרייק פיקודין. איתין, מלשון עצות, שזה החיצוניות של המצווה. למה זה עצה? כי היא נותנת לי את הגירוי ואת הכיוון ואת האמצעי להתחבר לפנימיות. אבל איפה האור נמצא? בפיקודין. אומר פיקודין מלשון שהאור מופקד בדבר. לכן הרבה פעמים אנשים מקיימים מצוות ולא מרגישים כלום. למה? כי הם עושים את המצוות פה, רק בתודעה הגשמית. עכשיו זה גם מדרגה. אמרנו זה נקרא דומם לקדושה. אבל דומם זה לא מספיק. אנחנו צריכים להגיע למדבר. דומם זה כנגד אור הנפש. אולי נמצא מקום לצייר פה. כל העולם הזה הוא כמו נפש. רוח. רוח ומעלה, כן? אם אני עושה רק את המעשה, זה מדרגת הנפש, זה אור מאוד מאוד קטן. כמו שהדומם, כאילו, אין לו תנועה, כאילו, אז כמעט אין לו חיים. בצומח, שיש תנועה של השפעה, אז מתחילים החיים. לכן, דווקא פה, איפה שאני מתחיל לכוון בתורה המצוות, לפי מה שאני מכוון, לא לפי גודל התפילין שלי, זה לא משנה איזה תפילין אני ניח. רשאי אני אניח תפילין ב-20,000 שקל, וצדיק אניח תפילין ב-100 דולר. הצדיק הרגיש אורות פי אלף בתפילין מהרשאי, למה? כי זה לא קשור כבר לחומר הגשמי. חומר הגשמי, תיקח הכי טוב שאתה יכול, הכי טוב שבהישג ידך. זה לא... הכוונה היא הקובעת. מצוות בלי כוונה, כגוף בלי נשמה חס ושלום. לכן, כמה שאני מכוון יותר במצוות, לפי זה אני מרגיש את הפנימיות והתענוג שבה. אבל הבורא עשה טריק. כל עוד אני מקיים את תורה המצוות, בשביל התענוג, אני לא מרגיש כלום. לכן אנחנו כמעט לא מרגישים כלום. יותר מזה, אפילו בתענוגים הגשמיים, קשה לנו להחזיק בתענוג שלהם. לדוגמה, כאן, איפה שהיינו, יש אנשים, חס ושלום, מנסים להתאבד. למה? כי אפילו מזה הם לא מקבלים אור. אז הם מנסים כאילו לדחות את הרצון הזה, לאתגר אותו, לשבור אותו, כדי לנסות להרגיש משהו. או שהם מנסים לברוח ממוות רוחני, שהוא הרבה יותר כואב ממוות גשמי. הם אומרים, אני מרגיש מוות רוחני, אין לי טעם בחיים. עדיף לי, חס ושלום, למות גשמית. עד כדי כך, כי הכל בנפש, אז אם אני לא נהנה בנפש, אז מה יש לי לעשות פה? חס ושלום. אבל גם הצומח, אז יש לי 1,000 בניינים, אז יש לי 15,000 שקל בחודש, 15,000, יש לי מיליון שקל בחודש. סבבה, אבל גם קוודריליון 1,000 שקל וביליון, הם עדיין באיכות של אור הנפש. לא משנה כמה כסף יהיה לי, כמה בניינים, כמה רכוש, זה עדיין תחת הזמן והמקום, תחת הנפסדות, תחת הכלי של האשליה. אז זה לא עוזר לי. כמה כבר, מה אני יכול לעשות גם עם כל כך הרבה כסף? אותו דבר פה. אז 100 אנשים יכבדו אותי, 1,000 יכבדו אותי, אבל הם מכבדים אותי על האני השקרי שלי, או על דברים שהם זמניים, או על דברים שמחר יגמרו. אז כמה זה באמת ימלא אותי? לא מחזיק. וגם פה, אז הבנתי בשכל לעשות פצצת אטום. האם זה יעזור לי לאהוב יותר את בני האדם? לא. ויש לשכל, אפילו הגשמי שהוא במראה, יש לו צד גדול. תראו כמה טכנולוגיה, כמה דברים המצאנו. אם כי... גילינו, לא המצאנו. הכל כבר קיים, פשוט גילינו את מה שקיים. אף אחד לא המציא את הרדיו. גלי רדיו, זה תופעה, זה תופעה בטבע. לא המצאנו כלום, גם את המטוס לא המצאנו, הסתכלו על הציפור, גם את הגלגל לא המצאנו, גלגלים הם הרבה זמן בשמיים, פשוט אנחנו מגלים את מה שקיים. אבל כל הגילויים האלה הם בגשמיות, אז כל זה לא ממלא אותי. אז כמה שכל, אז יהיה לי את כל השכל בעולם, מה זה יעזור לי אם אני חי רק 70 שנה? זה לא עוזר לי. לכן אין לי ברירה אלא לעלות מעבר לזמן ומקום, לעולם הרוחני. ופה הכלים הם אמיתיים. אבל לא נותנים לאדם ללכת ישר לפה. זה כמו, אומר הרבש, זה כמו ילדה. לא נותנים לה ישר לשחק עם בובה. למה? היא יכולה להפיל את הבובה לארץ. סליחה, לא נותנים לה ישר לשחק עם תינוקת. למה? חס ושלום, את יכולה לפגוע בתינוקת. נותנים לה לשחק עם בובה בהתחלה שתתאמן. אחרי זה שתתאמן טוב, תתחיל להיות אימא. לכן כל פעם שאנחנו מגיעים לכוונה פנימית, אנחנו משיגים אור רוחני יותר גבוה. האור אבל נמצא פה, הוא לא פה. פה זה רק נצנוץ. לכן, בן אדם הולך לישון למשל, זה לא באמת מה שממלא אותו. השינה פשוט נותנת לו גירוי וטעימה מעין טעינה פנימית, מעין חדירה לתת מודע לקבלת כוחות חדשים. אבל הכוחות החדשים האלה הם לא באו רק בשביל הגוף הגשמי, הם באו בשביל הנפש. אבל אם אני לא יודע לחבר את השינה הגשמית לרוחנית, אז כל השינה שלי מסתכמת בלבנות את החלבונים בגוף שלי, וקצת לנקות את השכל. אבל אם חיברתי את זה לפה, איך אומרים על ה... חזרנו קצת, ציירנו הרבה. איך אומרים על האריזל? מישהו הפריע לו באמצע הלימוד, אמר לו, מה למדת בזמן השינה שלך? הפריע, הוא נכנס והוא בדיוק התעורר. שאל אותו, אתה יכול לספר לי מה למדת בזמן השינה? הוא אמר לו, 70 שנה אני אלמד אותך, אני לא יוכל להסביר לך את מה שלמדתי. לכן, אלה פני הדברים. אוקיי. למישהו זה היה קצת לא ברור, אתם צריכים לראות את השיעורים הקודמים, אין מה לעשות, זה הכל נדבך על נדבך. אוקיי, אנחנו נמשיך בכתוב. היה חשוב לסכם את השיעורים הקודמים, כי הם קצת כבדים, האמת. אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי לדבר מעולמות עליונים. אחרת לא נבין, לא נמצא את ידינו ורגלנו. אוקיי, נמשיך בכתוב. מאיפה שהפסקנו. אמנם, הנשארים בלי שום סגולה, אני קורא בעוד ג' בשפה, אמנם, הנשארים בלי שום סגולה, היא מפני שאין להם רצון חזק, ועל כן, כל ג' הנטיות הנזכרים משמשים להם יחד ברבוביה. לפעמים מתאבים, לפעמים מתקנים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים. שכל מה שרואים חושקים ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. ולפיכך יהיה רקם, כמו קש וסובין, נשארים אחרי הקמח. ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד, כלומר, כמה שמסוגל להועיל כן מסוגל להזיק. לפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים כנל, כן כוח המזיק שבו עולה על כולנה. ועל כן כל עוד שאינו ראוי למעלתו, באופן שישמש בכוחו רק להועיל, לשמירה יתרה הוא צריך, שלא יקנה מידה רבה ממעלת האדם, שהיא החוכמה והמדע. ולמען זה הסתירו החכמים הראשונים את החוכמה ממרחבי ההמון, מפחד שלא יראה להם תלמידים שאינם הגונים, וישמשו עם כוח החוכמה להרע ולהזיק, ונמצאים פורצים בתאוותם ופריותם הבהמית בכוחו הגדול של האדם, והחריבו את היישוב כולו. אוקיי, נקרא עוד פעם ונסביר. אמנם, הנשארים בלי שום סגולה, ומפני שאין להם רצון חזק. ועל כן, כל ג' הנטיות הנזכרים משמשים להם יחד ברבוביה. לפעמים מתאבים, לפעמים מתקנים, לפעמים חושקים כבוד. דיינו, פעם התאווה לוקחת אותי, פעם רצון לחוכמה לוקחת אותי, פעם הכבוד לוקח אותי, פעם אני משתמש בחוכמה בשביל הכבוד או בשביל התאווה, חס ושלום. יש לי סלט נפשי ובלגן. ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים ולא יעלה בידם ההשגה של כלום. למה? כי אין להם כלים לקבל. לפיכך יהיה ערכם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח. סך הכל באנו לאכול את הקמח, לא את הסיבים. אי אפשר לחיות רק מסיבים. הסיבים באו כדי שנוכל לאכול את הקמח. הם לא באו בשביל עצמם. החיצוניות באה בשביל הפנימיות. ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד. כלומר, כמה שמסוגל להועיל, כן מסוגל להזיק. אם אני יודע לעשות קצת אטום, אז מצד אחד זה יכול לשמור על השלום. מצד שני, חס ושלום להחריב חצי עולם. ולפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים כנל, כן כוח המזיק שבו עולה על כולנה. ועל כן כל עוד שאינו ראוי למעלתו, באופן שישמש בכוחו רק להועיל, לשמירה יתרה הוא צריך, שלא יקנה מידה מרובה ממעלת האדם, שהיא החוכמה והעמדה. גם מבחינה גשמית, אי אפשר לגלות את סוד האטום לכל אחד, אבל, בעיקר מבחינה רוחנית, זאת אומרת, כל עוד האדם לא יזדקך ובאמת האור, לשמירה יתרה הוא צריך, שלא יקנה מידה מרובה ממעלת האדם, שהיא החוכמה והמדה. לא מדבר, לא, הוא לא מדבר פה על מדע גשמי, שזה גם אולי ביטוי, אבל אנחנו מדברים פה מבחינה רוחנית. מה זה החוכמה והמדה? המדה, הכוונה לצד הדעת, צד המודעות והתודעה, שזה, והחוכמה, שזה הכוח האמיתי של האדם, כל מה שדיברנו, שהוא יכול לנוע מעבר לזמן ומקום, מעבר לחומר. זה הצד הייחודי של האדם, אבל אם הוא ישתמש בכוחות התודעה שלו, לפני שהוא ראוי, הוא יכול להשתמש בזה לדברים רעים. לדוגמה, השוואת הצורה מקרבת הרוחניים. זאת אומרת, אם אני אוהב מישהו, אז אני קרוב אליו, אני חושב כמה, לפעמים הוא רוצה להתקשר אליי, אני חושב על זה שהוא יתקשר אליי. אבל, אם אני אשתמש נגיד, כמשל, בקריאת מחשבות, לא בשביל לאהוב מישהו או להתחבר אליו, או קריאת רגשות, אלא כלדעת איך לקבל ממנו יותר תענוג. אז אני נגיד לוקח כוח נפשי מסוים, ומשתמש בו לדברים רעים. אם את הפעולות של חברנו אנחנו שופטים לביקורת והתנשאות, אם הייתי קורא את המחשבה שלו, לאן הייתי לוקח את זה? פתאום נגיד הייתי רואה ש-80% מהאנשים שאני מכיר הם חברים שלי רק בשביל שהם רוצים תמורה ממני. הייתי באמת ממש רואה את זה בתודעה שלהם. זה היה גורם לי לאהוב אותם יותר או שזה היה גורם לי לשנוא אותם? את התשובה בידכם. לכן כוחות הנפש העצומים של זמן ומקום זה בעיקר לנוע בעולמות הרוחניים, לנוע על ידי הדמיון שזה צד הבינה, להרגיש דברים שמחוץ לי, ועל ידי הזמן ממש לנוע מעבר לזמן. אם נשתמש בזה לדברים שהם לא בונים את הנפש, לא לאהבת השם, אז זה מזיק לנו. לכן החכמים מאוד נזהרו מתלמידים שאינם מוגנים. למה? כי הם השתמשו בכוחות התודעה, בכוחות הנפש, לדברים רעים. והשתמשו עם כוח החוכמה להרע ולהזיק, שזה צד התומעה, השתמשו בצד האדם בשביל דברים חיצוניים, גשמיים, או בשביל תענוגים, כמו שאנחנו רואים היום, שלוקחים את הקבלה, חס ושלום, בשביל הגשמיות, בשביל קמאות, והאריז"ל אמר שאסור לעשות קמאות, אבל לוקחים את זה בשביל קמאות, בשביל שאני יותר בריא, בשביל שאני יותר גבוה, חס ושלום, כמו שיש מרכזים מסוימים שעושים. למזלנו, הם לא באמת תופסים את הסודות, כי זה באמת מוסתר. הם רק מתעסקים בצעצועים, וזה השמירה. ונמצאים פורצים בתאוותם ופריותם הבהמית, בכוחו הגדול של האדם, והחריבו את היישוב כולו. זה מדובר גם מבחינה חיצונית, אבל גם באדם עצמו. אם האדם על כוס קפה לא יכול לכוון לשם שמיים, איך יגלו לו כוחות ועוצמות רוחניות? הקפה הוא לא יודע לנהל, נכון, את הבוקר טוב לחבר שלו, הוא לא תמיד מכוון מהלב, אז איך ניתן לו עוצמה רוחנית, כמו מקובלים, לעלות לעולמות העליונים, להרגיש רצונות מעבר לעולם הזה? אם על גלידה הוא לא יודע לכוון, לכן יש תיקון. מסתירים את החוכמה מהאדם בשמירה יתרה. למה? כדי שלא ישתמש עם זה לדברים רעים. לכן כל הקבלה, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל מה שאנחנו לומדים בקבלה, זה רק ההקדמות של ההקדמות, את הסתרי תורה, את הסודות, באמת אנחנו לא לומדים. גם אי אפשר ללמד את זה, זה לא כתוב. כי זה לא עובר במילים. זה דברים שעוברים בטלפתיה, בהשוואה צורה, או איך הוא אמר, מפה אל פה. זה עובר מנפש אל נפש. דרך המחשבות זה עובר, לא דרך הדיבורים. לכן, כל מה שאנחנו עוסקים זה רק טעמי תורה, שזה מעורר לנו תורות המקיפים שעוזרים לנו לתקן את עצמנו. את הסודות אנחנו לא עוסקים, הסודות מוסתרים. למה? כי אז האדם משתמש עם זה לדברים רעים, להגדיל את האגו שלו. ואז מה הרווחנו בזה? כל המטרה של החוכמה היא לתקן את האדם. אם עשיתי פצצת אטום רוחנית או גשמית כדי להזיק, אז מה עשיתי בזה? לכן באמת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, באמת הרוחניות מוסתרת. ממי היא מוסתרת? מהאדם. למה? כי הוא השתמש בה בשביל הגשמיות. אבל למרות שהיא מוסתרת, או שהיא התגלתה קצת, רואים שאנחנו עדיין עושים את זה. לוקחים את הגבירה ועושים אותה שפחה. משתמשים בקבלה בשביל הגשמיות. זה ממש לא הקבלה. הקבלה לא באה. אומר בעל הסולם, על הפסוק, כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. אם האדם רוצה את הכבוד, בשביל כוחות, אלוקים זה נקרא צד הכוחות, אסתר דבר, מסתירים ממנו את זה. אבל כבוד מלכים חקור דבר, אם הוא רוצה לגלות את העולמות, את הסודות, כדי לקבל על עצמו, כבוד מלכים הכוונה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, חקור דבר. זה טוב. אם זה בא לא בשביל מלכות שמיים, אז מסתירים את זה מהאדם. לכן אדם עכשיו לומד קבלה, לומד עד עולם האצילות. זה לא שהוא מסתיג מזה, זה אורות פתאום, וזה לא... הקדוש ברוך הוא לא פרייר. צריך לעבור תהליך פנימי ארוך כדי באמת להשיג את פנימיות הדברים. אבל מה היתרון? שיש לנו בדור הזה סולם וניתן להשיג את הפנימיות. אבל צריך לעבור תהליך. היום כאילו, לא היום, האמת היום, כי אנחנו קרובים לחנוכה. מה הקליפה עושה? קליפת יוון למשל. עכשיו יוון זה לא איזה אומה גשמית, הם רק ייצגו איזה רעיון בעולם. איזה רעיון הם ייצגו? שהמדע הוא העיקר. שכל הרוחניות באה בשביל הגשמיות. וזה היהודים נלחמו בזה בחירוף נפש. מה? שהקבלה היא אמונה ולא מדע. אומר בעל הסולם גם שיוונים לא כזה המציאו הרבה. הם היו בדיונים עם הנביאים, עם החכמים. והם לקחו את מה שנוח להם מהקבלה ועשו מזה תורה משלהם. אבל המכבים נלחמים ביוונים. מה? שהרוחניות היא חשובה, שהאמונה היא חשובה, שהפנימיות היא חשובה, וכל פנימיות, כל החיצוניות באה בשביל הפנימיות. אבל מה היווני אומר? שהפנימיות באה בשביל החיצוניות, שהאמונה באה בשביל המדע. וזה הפוך לגמרי. לכן מסתירים מהאדם באמת את הכוחות הרוחניים עד שעושה עבודה פנימית. גם בין רב לתלמיד, הרב לא מגלה את הסודות ישר לתלמיד. עוברים תהליך, עוברים עבודה נפשית, ואז גם הדברים האלה לא עוברים במילים, הם עוברים כבר במחשבה, בנפש. גם אי אפשר להעביר את זה במילים. לכן גם אין פחד להפיץ את החוכמה וזה, כי בדור הזה, מי שלא ראוי ממילא לא יבין. וכנגד זה, היום הטומאה נותנת את זה בחינם, המזרח, הפילוסופיה, והיא נותנת את זה בקליפה. לכן, חס ושלום, צריך לקבל את זה דרך היהדות, הכל נמצא ביהדות. הרבה באמת מושפעים מחוכמת המזרח, כי באמת כתוב ש אברהם נתן להם את מתנות הפילגשים. מה זה מתנות הפילגשים? נתן להם כוחות נפש של השפעה. במזרח באמת יש להם הרבה דברים, הרבה סדות, יש הרבה עוצמות יש להם. הם באמת קיבלו את הכוח הזה מאברהם. אבל זה רק איזה חלק מהפאזל, והוא גם לוקח לעבודה זרה, והוא לא אמיתי. אבל ביהדות יש את כל הדברים האלה בצורה אמיתית שמקרבת לבורא. רק מה? זה לא מגולה לאדם ישר. למה? כי הוא צריך לתקן את עצמו, לתאר את עצמו. זה בא למטרה פנימית. לכן החכמים הסתירו את החוכמה, כדי שלא ישתמשו בה בשביל הפרטיות. וככה זה קורה בנפש האדם. הקדוש ברוך הוא מסתיר ממנו את החוכמה, שהחוכמה זה התענוג, האור האלוקי. למה? כי הוא ייקח את התענוג הזה, ויחריב את היישוב כולו. מה זה יישוב? זה הרצון שלו. הוא ישתמש בתענוג, והתענוג יהרוג אותו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו תיקון. עד שהאדם לא אוהב את הבורא, ולא באמת מכוון לשם שמיים, הוא לא רואה כמעט אורות רוחניים בכלל. אז מה הוא רואה? ניצנוצים. אבל הוא לוקח את הניצנוץ הזה, את הניצוץ הזה, מברר אותו, מתקן אותו, ואז נותנים לו ניצוץ עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, וכך הוא עולה ברום המעלות. אבל הניצוץ הוא בנפש, הוא לא בדבר החיצוני. פשוט הדבר החיצוני מפגיש אותי עם הדבר הפנימי. אכלתי עכשיו בשר, או אכלתי סויה, לא משנה. מה שבא לכם. אני לא מתקן את הבשר או את הסויה, איך אני אתקן דבר מת? הבשר פשוט מעורר בי תכונה מסוימת, או משהו מסוים. עכשיו, לפי הכוונה וההשגה הפנימית שלי, ככה אני מתקן בתוכי את צד הבשר שבי. וככה, עם כל דבר ודבר. אז בהתחלה אנחנו עובדים עם ניצצות, כאילו מלשון מאיר ולא מאיר, מנצנץ. וככל שהאדם עולה, נותנים לו אורות אמיתיים באמת. אבל איפה האורות האלה יהיו? הם אף פעם לא יהיו בחוץ. הם יהיו בתודעה. ברגע שהסקתי את זה בתודעה, אין איזה משמעות כבר אם זה בחוץ או לא. כי באמת זה גם אף פעם לא בחוץ. כי עובדה שאדם לוקח סם חס ושלום, או חלום מאוד חזק, פתאום העת הזה הוא בכלל מגדל אייפל. איך זה יכול להיות? הרי האוטו טועט. והאדם מרגיש שזה מגדל אייפל עכשיו. לקח, סם, לא יודע, משהו ששיחק לו בתודעה. או חלם חלום מפחיד, והוא קם מפוחד. איך? אבל לא היה כלום מבחוץ. נכון, וגם אף פעם אין כלום בחוץ. הכל תמיד בתודעה. אבל בתודעה שלנו, זה אני ממליץ לראות בקורס המוח האחורי של הרב, יש קופסה שחורה, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא יכולים לשחק איתם, באופן רגיל, לא יכולים לקפוץ לאש כמו אברהם אבינו. אנחנו חייבים לכבד את החוקים, אומר בעל הסולם שמי שעובר על חוקי הטבע, עובר על חוקי ההשגחה. טבע גימטרי אלוקים. אז אני שומר את החוקים של העולם הזה, אני מכבד אותם, אני מקיים אותם, אבל הם רק אמצעי להפגיש אותי עם הפנימיות, עם הנפש שלי. לכן, כאשר אני משתנה בנפש, אני חווה, והדבר החיצוני מגרג ממשהו אחר. אותו דבר כמו שלקחתי סם חס ושלום. אותו דבר בדיוק לפני שלקחתי סם, או לפני חלום מפחיד, עורר בי משהו אחר לגמרי. ופתאום שהייתי במצב תודעה אחרת, על ידי מדיטציה פנימית, על ידי סם חס ושלום, פתאום, אותו דבר בדיוק חוויתי אותו אחרת. מה השתנה? לא השתנה כלום בחוץ. כי התודעה שלי השתנתה. זה גירה לי את התודעה, השפיע, ושיחק לי בה, פתאום חוויתי אחרת. אותו דבר, אבל בצורה אמיתית, כשאדם משיג רוחניות, אותו דבר מגרה בו משהו נפשי אחר לגמרי. כמו בזוגיות, אני יכול להיות בזוגיות עם ברבי, דיינו ברמה של ברבי, וזה לא יגרה בי כמעט כלום. או להיות בזוגיות עם אהבה, עם נתינה, עם הערכה, עם עוצמות נפשיות. אותו פעולה, בדיוק אותו פעולה, אבל חוויתי אותה אחרת. לכן, לשם אנחנו מכוונים. אבל זה קורה בתהליכים, לא מגלים לאדם את החוכמה בבת אחת. שאומר פה שהחכמים הסתירו את החוכמה, הוא לא מדבר רק על חכמים גשמיים, אלא ככה זה עובד בנפש. מסתירים האדם את החוכמה. נסיים. בכתוב, נמשיך בכתוב ונסיים. ואחר שנתמעטו הדורות, וחכמיהם בעצמם החלו לחשוק שני שולחנות, דיינו, רוצים גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. ולא המונם, החכמים עצמם, דיינו אומרים, הרוחניות באה בשביל הגשמיות, תניח תפילין, יהיה לך שכר בעולם הבא. תעשה ככה ככה מצוות, יהיה לך בריאות. אומר הזוהר שזירה חיצונית. עכשיו, זה לא שאין צד כזה, זה הבסיס, לא לשמה, אבל בדור המשיח זה לא יכול להיות 90% מהעבודה. חס ושלום. חייב להתקדם. לאמור לחיים טובים גם לחמריותם, ולכן נתקרבה דעתם גם להמון, ויסחרו עמהם ומחרו החוכמה באתנן זונה ומחיר כלב. ומאז נהרס החומה הפצורה. זה כמו נביאה הבאה, זאת אומרת, הם אומרים את הנבואה לפי מה לפי מה שההמון רוצה לשמוע. אם אני אגיד שהקבלה היא באה לגרום לי להרגיש כאפר, לא להיות אנוכי. מי ילמד קבלה? אנחנו רוצים להגדיל את האגו. אז אומרים לנו, תלמד קבלה, יהיה לך יותר שכר בעולם הזה, בעולם הבא, תוכל, לא יודע, להזיז דברים במחשבה, תוכל לשמור על עצמך שלא תהיה חולה. מכרו את החוכמה באתנן זנה ובמחיר כלב. מה זה אתנן זנה ובמחיר כלב? דיינו, לקחו את החוכמה והורידו אותה לרמה של כלב, שהוא פועל רק כדי לקבל לעצמו. ומאז, והזונה הזה, זאת אומרת שהיא מנסה להפיק תענוג מכל דבר, בלי חשבון. ומאז נהרס החומה הבצורה, אשר שתו עליה הראשונים, דיינו חכמים האמיתיים, והחמסו להם ההמונים והפרעים, מלאו ידיהם בכוח אנשים, והחזיקו בחוכמה ויקרובו אותה, חציה ירשו המנאפים, וחציה למרחצים, למרצחים, וישימו לחרפה, לדראון עולם, כיום הזה. מסופר במזרח, על איזה חכם, שגורו, לפני 1,000 שנה, שבא אליו תלמיד שרצה להשיג עוצמות פנימיות, כוחות פנימיים. הבין, זה משעמם בעולם הזה. אני רוצה משהו יותר רציני. רוצה להרגיש אנרגיות, רוצה להרגיש את הצ'קרות. רוצה קצת אור. כמה אני יכול ליהנות מהקפה? שתיתי 40 קפה ביום ועדיין אין לי אנרגיה. אני רוצה קצת אנרגיה פנימית. שאל אותו החכם הגורו, אוקיי, אין בעיה. אני אדרבה, יותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להניק, אבל שאל אותו שאלה. למידת העין, הגעת? אמר לו, מה זה עוד פעם? מידת העין, הגעת? מה אתה מתכוון? אמר לו, האם אתה במדרגה שאם מישהו משפיל אותך ומחרף אותך ומגדף אותך, אתה אוהב אותו באותו דרגה כשהוא נותן לך מילה טובה, מחמאה טובה ומחבק אותך? אמר לו, לא, מה פתאום? אמר לו, לך, תלמד התבטלות, תלמד להיות עין, ואז תחזור. לפני זה אין לך מה לעשות פה, כי אתה כלי. אין מה לעשות איתך. לך, תשיג את זה ותחזור. לכן, אם חזר או לא חזר, לא יודע. זה כבר בהמשך הסיפור. לכן, היום כאילו אפשר להשיג פילוסופיה, ידע, חוכמה, ברב גוגל, לדעת ישר את אורות המזרח, לדעת את זה, לדעת קבלה, דרך גוגל. יאו. לא, זה לא עובד ככה. לדעת קבלה זה לא לדעת גימטריות, זה לא לדעת י' כו' איך לכוון אותם באיזה גימטריות. לדעת קבלה, הבנה ברוחניות זה נקרא אור פנימי, מלשון בן, שזה מה שהאדם הוליד ממנו החוצה. בקבלה כל מה שמדברים, המקובלים, זה מה שהם השיגו. בשונה מהפילוסופים, הם לא מדברים ממה שהם לא השיגו. לכן לדעת קבלה זה להשיג את הדברים בפנימיות, לעבור תהליך, תיקון מידות, תיקון השקפה, תיקון תודעה שלם, ורק אז באמת לומדים קבלה. לכן מה שאנחנו מתעסקים זה ההקדמות של ההקדמות של ההקדמות, אבל בלי זה אי אפשר להתחיל. עכשיו הוא אומר, בהקדמה לתז, באות קופנון A או קופנון ו, שסגולה מיוחדת לעסקים בחוכמת הקבלה, שאף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מעוררים אליהם את האורות המקיפים לתקן את נשמתם. לכן, אם אני ניגש לתורה, מתוך כוונה לתאר את עצמי, לתקן את עצמי ולהשיג את פנימיות הדברים, אז זה נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה, וזאת הדרך. וככה עלינו לפעול. לסיום, כרגלנו בקודש, וסיימנו כאן את עוד ג' בשעה טובה, נסיים עם ציטוט יפה. מי? האביר יעקב, בעל האביר יעקב, זה הסבא של הבבא סאלי, סצוקל. אומר, היצר הרע נותן עצה לאדם ללמוד שלא לשמה. שיזכה לאושר וכבוד. וזה ביזוי הגבירה שהוא הלשמה, שמפתה אותו מתאו לומר, הלומד לשמה אין לו אושר וכבוד. והנה המתמיד שלא לשמה, אבונו גדול מנסו. והתורה מתרעמת ומייללת עליו כל יום. וזהו ותאמר שרי, אל אברהם, חמסי עליך, ששרי זה התורה הקדושה. עכשיו מותר להתחיל בלא לשמה, אבל לומד שלא לשמה, כל החיים, גדול אבונו מנסו, למה? תתקדם, אתה לא יכול להישאר בכיתה א' כל החיים. וישמע אברהם לכל שרי. אני קורא מפיתוחי חותם, לבעל אביר יעקב. שמע לכל התורה שנקראת שרי, וקיבל. ומה שנאמר, כוונתו לומר, אפילו אם אתה רואה צדיק עכשיו זוכה בתורה ונקראת אשתו וזכה למעלותיה, משום דה לומדה לשמה. זאת אומרת, רק כשאנחנו לומדים לשמה, נעשה כמעיין המתגבר, כנער שאני פוסק, תאמרו כי טוב השם, כל זה נאמר בלשמה. ואתה נוקפך לבך שאינך יכול ללמוד לשמה. אבל הוא לא גומר אותנו, הוא אומר, בסדר, אוקיי, לא לשמה, בסדר. אל תלמד כל החיים, אבל זה מותר לך להתחיל משם. הוא אומר, אם אתה רואה איזה מקובל או צדיק גדול שהוא לומד לשמה, וכואב לך, כי אתה בלא לשמה, הוא אומר, מצוין, אדרבה, זה בסדר. גם הצדיק התחיל בלא לשמה. אוקיי, זה תהליך, אין בעיה. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה מותר. וגם זה הצדיק שאתה עכשיו רואה, לומדה לשמה וזכה במעלתיה, גם הוא התחיל בתחילת לימודו, שלא לשמה, עד שזכה. אז זה מותר, הוא אומר, זה בסדר. אותם הדברים שאמר רבי מאיר, אני קורא מפרשת לך לך, הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומי גרם לזה? משום דלה שפחה מצרית ושמה אגר. שפחה היא הלומד תורה שלא לשמה. כמו שכתבנו מצרית, אגר הייתה בת של פרעה, בת של האנוכיות. מה זה פרעה שאומר? אני מוכן לעבוד את הבורא אם יצא לי מזה משהו. אם אני אקבל מזה תענוג חיצוני. לרמוז, השפחה הזאת באה מצד יצרה, הוא שמה אגר. קרי בה, האגר. אגר זה שכר, מלשון שכר בארמית. אגרה, איגרה, איגרה, איגרה טלוויזיה, יש איגרה גם לעץ הרע. דעכשיו מפרש כיצד היא לשמה, וכאמר, די בשביל שכר עולם הזה הוא לומד, או כדי שיהיה עשיר, או כדי לקרוא רבי ויכבדו, זה האגר, זה קליפה של אגר. ועם כל זה, התירה לנו התורה בתחילת הלימוד, ללמוד שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. ונחזור לעניינו, כשאמרה התורה לאדם ללמוד בתחילה שלא לשמה, שמע לה, וזו ותיקח שרה יש את אברהם את אגר. היא שנתנה עצה לא ללמוד שלא לשמה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם. כמו שאמרו, בין עשר שנים למשנה, בארץ כנען. הוא העולם הזה שיצר שולט בו. שנקרא כנען. ויבוא אל אגר ותאר ותרא כי הרתה לרמוז די מתמיד בלימוד שלא לשמה, נותן כוח לסתרא אחרא ומתעברת ומתגברת. מתוך כך ותקל לגבירתה בעיניה. מה שנאמר על אגר לגבי שרה. וזהו שאמר, ותומר שרה אל אברהם, התורה בתחילת הלימוד היא אמרה לאברהם הצדיק הלומדה. הנה נא עצרני השם מלדת. דהיינו, קודם שתלמוד, אין אתה זוכה לדברים שמנה רבי מאיר, כי אמרנו שהחוכמה מוסתרת. ואפילו לאחר שתלמד שלא לשמה, אין אתה זוכה לדברים שמנה רבי מאיר. כי אם מתוך שלא לשמה, בא לשמה. רק בא לשמה אתה זוכה. וזהו בו נעל שפחתי. עכשיו, בתחילת הלימוד, למוד אפילו שלא לשמה, אולי בינה ממנה, ותחזור ותלמד לשמה. וכשלמוד ורואה שהלומד שלא לשמה בתמידות אין לו חלק, אז חוזר ושומע לדברי תורה, ולומד לשמה ומחזק את הגבירה. שהיא לשמה, ונדבק בה, ודחה השפחה. וזהו, ויאמר אברהם אל שרי, הנני שומע לעצתך ושפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותענה שרי ותברח מפניה. דה על ידי הלימוד התורה לשמה, בא עינוי לשפחה ובורחת. דהיינו, הלשמה, האמת, הפנימיות, היא מרחיקה את יצרה. מה זה יצרה? מה זה השפחה? שהיא מוכנה לעבוד את הבורא רק בשביל תענוגים בעולם הזה, בעולם הבא. אבל זה לא, בכלל לא עניין. מטרה היא להגיע לדבקות וקירוב להשם. זה המטרה. לכן, היא שילחה את אגר. ותברח מפניה. למה? כי צריך לשלח את הלא לשמה. מותר להתחיל מזה, אבל אחרי זה צריך לשלח את זה. אסור ששפחה תירש גבירתה. אוקיי. ברוך השם, סיימנו את אות ג'. אנחנו רואים פה כמה חשוב להשתמש בחוכמה רק בשביל הפנימיות. כמה חשוב להשתמש בכל התורה כולה, לא בשביל הלא לשמה, לא בשביל הגשמיות, בשביל הפנימיות. וחוכמת הקבלה, היא נותנת לנו את הכלים, ואת ההערה, ואת התבלין, לעשות את זה בצורה הכי טובה. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושמאור שבא יחזירנו למוטב, אמן ואמן.